ההחלטה בחסות דן אנד ברד סטריט. לא מקבלים החלטה בלי D&B. לדעת להחליט.
שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דן אנד ברד סטריט. הפודקאסט שחושפת מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המעניינות ביותר בזירה הישראלית, אני דובי פרנסיס. בתחילת העשור הקודם, ענף האופנה נכנס למשבר. השינוי בהתנהגות הצרכנים וצמיחת האונליין הובילו לירידה דרסטית בהכנסות החברות המובילות. הראל ויזל, מנכ"ל פוקס, הבין לאן נושבת הרוח והוביל אסטרטגיה ברורה. להוריד את התלות בתחום האופנה המסורתי ולהפוך לבית של מותגים. מאז החברה משווקת ומחזיקה בזיכיון של המותגים הפופולריים בעולם. פוטלוקר, בילבונג, ללין ושילב הן רק חלק קטן מהמותגים שמפעילה הקבוצה. היא גם מחזיקה בזיכיון לשיווק מוצרי נייקי בישראל, קנדה ואירופה, והבאת רשת הסטוק, ג'אמבו ופליינג טייגר לישראל. היום היא כבר שווה יותר מ-5 מיליארד שקלים. שלום להראל ויזל.
שלום ובטוב.
טוב, תשמע, כשאנחנו מתחילים את השיחות האלה ואנחנו מדברים על החלטות קריטיות וספציפיות שאנשים כמוך עשו, אני אוהב תמיד ללכת למקום כזה קצת אחורה במנהרת הזמן, ואז אני רוצה לקחת אותך לפני כל מה שקרה פוקס בשנים האחרונות. אני רוצה לקחת אותך לגיל 26.
אוקיי.
קראתי ככה בתחקיר שבגיל 26 בערך הקמת את החברה.
25-26, כן.
ככל שאתה יכול לזכור, קח אותי ליום שבו היא הוקמה. ותספר לי ככה מה עבר לך בראש באותו רגע, למה בכלל הקמת את החברה, איך זה קרה?
אני, כשהשתחררתי מהצבא, עבדתי למעשה בשתי עבודות. בבוקר, תיק ג'יימס בונד, בדים, ומכרתי בדים לחברות האופנה, לסוכן, יש מחירות.
דור טו דור, כאילו.
לא, לחברות האופנה, דור טו דור, אבל לחברות האופנה. לקסטרו, לאוניגמן, הייתי יש מחירות שמוכר להם בדים. זו העבודה הראשונה שעשיתי כל בוקר מ-7 עד 7, ובערב עבדתי בשביל השלמת הכנסה טייקאווי בוי במסעדה סינית ברמת אביב, כל ערב מ-7 עד 11. אז עבדתי ככה מספר שנים. אבא שלי, זכרונו לברכה, ניצול לאושוויץ, קצין הרבה שנים בקבע, השתחרר וחיפש את עצמו בגיל 50 ומשהו לחפש עבודה. ומצא עבודה בתור איש מחירות, במקרה, בחברה שנקראת פוקס, שהוקמה ב-1942, והיה סוכן מחירות שמוכר טישרטים, לא היה סקניונים, לחנויות ספורט קטנות. היה לו 10-15 לקוחות, היה לו טנדר סוברו קטן, הוא היה מגיע לטריקו פוקס, היה מקבל את הממלא את האוטו, ונוסע למקום. כשהייתי בגיל 26, ביום אחד הוא קיבל בגיל צעיר התקף לב ונפטר, ואחרי השבעה, פתחנו את התיק ג'יימס בונד שלו, וראינו שחייבים לו כסף, כל מיני חנויות קטנות. אז פעמים, אמרתי לאחי, שהיה באוניברסיטה, הצעיר ממני, עשה קודם כל תביא את הצ'קים, שחייבים לו כמה אלפי שקלים. הוא חזר, הוא אמר, כל אחד שאני בא אליו, ואומר לו, בסדר, אבל תביא לנו עוד טישרטים. ואז ישבנו ביחד, שלושת האחים ועם אמא שלי, זכרונו לברכה. ואמא שלי אמרה, אני רוצה לפתוח עסק. אמרנו, תגידי, הכל בסדר אצלך, תהיית גננת ו-20 שנה לא עבדת, מה העסק? אז אמרה, תראו, אתם שלושתכם צעירים אספתם את הבית, ואני לבד פה, ומשעמם לי, ואבא נפטר. אז אולי נפתח חנות מתחת לבית ברחוב חיבת ציון ברמת גן. תביאו טישרטים, אני מקור מ-9 עד 2 לשכנות, ב-2 אני הולך לישון עד 4.
זה השלב שתורגש.
כן, וב-4 אני ארד למכור לשכנות. חוץ מזה אבל, אני אצלצל ל-10 לקוחות שאבא זכרונו לברכה, ומי שירצה סחורה אני אכין לו בסקים, כי לא יהיה לי אנשים. ואז אחי יפתח אחרי הצהריים, כשהוא חוזר מהאוניברסיטה, עם הווספה יחלק להם את הסקים. ואמרתי, הכל בסדר, אבל אנחנו חייבים לעשות משהו מיוחד. ואז נסעתי לעולם לזה שבוע עם קצת כסף מהביטוח חיים של אבא שלי, וראיתי מה הולך בעולם, והבאתי כל מיני דוגמאות לטריקו פוקס, ואמרתי לו, בוא תיקח את הדוגמה הזאת, שאני תעשה את זה, תעשה בצבע הזה, תעשה את זה, ופתחנו את החנות לאמא שלי. ונהיה תור, בכל הארץ הגיעו לחנות הקטנה הזו של 20 מטר ליד הירקן ברחוב חיבת ציון, כי כנראה דברים שהצבנו היו שונים, והבנו שיש לנו משהו. אז מהר הלכתי לאברום פוקס, ואמרתי לו, תקשיב, טוב, תן לי בלעדיות לפתוח רשת חנויות. הוא אמר לי, ברור, תיקח. ויש לי עוד שקית איפשהו שרשור, רשת חנויות פוקס, חיבת ציון 47 רמת גן.
זה לא יאמן.
כן.
עכשיו, התרגום מפוקס לפוקס.
נכון, משפחה היא פוקס, אבל הוא קרא לעצמו פוקס.
אז הוא קרא לעצמו פוקס.
כן, בשלב מסוים. בהתחלה זה נקרא טריקו פוקס בעברית, ואחרי זה נקרא פוקס ויינביט. ועדיין אנחנו שותפים איתו.
30 שנה עוברות ככה ביאף, תוך כדי זה.
בול.
בול.
56.
תוך כדי זה קורים הרבה מאוד דברים, גם בחיים שלך, גם בעסק, אני בטוח. בוא שנייה נדבר ככה על ההפרטה, להתחיל להביא לפה מותגים מובילים עולמיים, ואיך פוקס הפכה באמת למפלצת. השנים הראשונות בהקמת כל עסק הן שנים מאוד מאוד קשות. אתה, אני 12 שנים לתוך הסיפור הזה של הקמת גרופ 11, שנים הראשונות זה גריינד מוחלט. גם הקטע של ניהול התזרים המזומנים, גם להביא משקיעים במקרה שלי. איך עשית את זה? מה קרה בשנים הראשונות של העסק שהביאו אותנו מ-0 ל-100?
אני אגיד את זה ככה, אם אני אסתכל, זה סוג של החלטה אחת, של כיוון של החלטה אחת, שהתפצלה לכמה סשנים, אבל הכל בא מאותו דבר. הכל בא ואומר, מגיע המצב שאני חי, החיים שלי, שאני אומר, אני רוצה לעשות ממוצעים. אני לא רוצה להיות תלוי בדבר אחד. אז החלטה אחת שאני יכול לקבל, זה 2006-2007, עד אז היה רק את פוקס, רשת חזקה מאוד ומובילה, וב-2006-2007 אמרתי, אני לא יכול להגיע למצב שכמה שפוקס חזקה, ולשמחתי חזקה מאוד עד היום, אני תלוי רק בפוקס. ואז קיבלנו החלטה אחת למעשה, ב-2006, לקנות עוד חברות קטנות, שהן שונות מפוקס, שיש מהן פוטנציאל לעשות אותן מאוד מאוד גדולות, ולמעשה ב-2006-2007 קנינו 3 חברות שהיו קטנטנות, שזה ללין, בילבונג וסאקס. קנינו 50%, גם פה יש החלטה אחת, שתמיד אני עושה, תמיד כשאני קונה עסק שיש בו DNA, אני משאיר את השותפים. כי הם ה-DNA. לא, אתה לא, לא כל השכל נמצא אצלך. וקנינו את 3 העסקים האלה, כדי פה להרחיב את הפרוטפוליו ולהרחיב אותם, ולא להיות תלויים רק בפוקס. עד היום 3 נמצאות אצלנו בפרופוליו, 3 מאוד מאוד מצליחות. אז זה החלטה אחת. החלטה שנייה, שהיא על אותו דבר, לא להיות תלוי רק ברגל אחד באותו כיוון, הבנתי ב-2009-2010, 3 שנים אחרי זה, שיש מבול של חברות בינלאומיות שמתרחבות בעולם, והבנתי עוד דבר שהקהל ישראלי אוהב, הוא גם כל הזמן חדש, והעולם הוא פתוח, והישראלים מסתובבים בכל העולם, ותחילה פה נהירה של חברות בינלאומיות גדולות שרצו לצמוח, כמו זרה, ג'נם, גאפ והרבה חברות אחרות, ואני אמרתי גם בשביל הגיוון אצלנו, גם בשביל להיות עם יותר כוח מסחר גם מול בעלי הנדלן, וקיבלנו החלטה, והתחלנו, והבאנו את אמריקן איגל לישראל. למעשה קראנו, שאמריקן איגל העולמית, זה למעשה קרה, הרבה חברות אמריקאיות גדולות בשנות 2009-2010, אחרי משבר בארצות הברית, שעד אז הם חשבו שהם יכולים לגדול ולגדול ולגדול בארצות הברית ולא צריכים לצאת, קיבלו החלטה בגלל המשבר שהם צריכים לצאת. ולמעשה קראנו את זה, ונפגשנו עם אמריקן איגל בפגישות מאוד מאוד מעניינות, והצלחנו להביא אותם לארץ, ובשלב מאוחר יותר הבאנו את מנגו לישראל, ובשלב מסוים באתי ואמרתי, אוקיי, העסק מושתת אופנה. הרוב זה אופנה, למעשה חוץ מללין זה רק אופנה, אז גם אם יש לנו מלא חברות ישראליות מצוינות בארץ, וגם אם יש לנו מותגים גדולים אמריקאים או אירופאים בארץ, אני חייב ללכת כרגע להיות עם רגל עוד פעם ממוצע, לא אופנה. ואז הקמתי את פוקסון, ואז קניתי את שילב, ואז הבאתי את ג'מבו, כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, אז פעם אחת לא להיות רק עם חברה ישראלית, ופעם שנייה להיות רחב, אבל באופנה. ופעם שלישית, עוד פעם ממוצע, להביא הרבה חברות שהן מוצרי צריכה, כי אנחנו בסך הכל מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים לקנות, לשווק, למתג, אנחנו לא יודעים הכל. אז זה דבר אחד. אחרי זה עוד פעם ממוצע. אחרי זה הבנתי שאם אני רוצה להיות עוד יותר בטוח, אני צריך לקחת את המותגים הגדולים ביותר בעולם, שיש לנו קשרי מסחר איתם, שאנחנו מאוד מצליחים איתם, ונסות לקבל עוד טריטוריות, כי לא להיות תלויים רק בכלכלה של מדינת ישראל. הכל בא למעשה, למרות שזה נראה התקפה גדולה, זה בא בכלל מהגנה. למרות שזה נראה, ההתרחבות הזאת, לראות בכל הכיוונים, ממש לא. יש פה החלטות כל הזמן, להגן, לא להיות תלוי באזור אחד, לא להיות תלוי רק באופנה, לא להיות תלוי רק בישראל, לא להיות תלוי רק לזה. זה הכל, הכל מגיע מאותו דבר, הוא באסטרטגיה, זה עשה כל הזמן.
אני רוצה לעשות דאבל קליק, אפשר לשאול אותך שני דברים ממה שעברת. אחד, זה 2009-2010, זה ישר אחרי המשבר הפיננסי.
נכון.
אני לא יודע איך המניה הייתה, אני די משוכנע ש...
הייתה עשירית מהיום, אני מעריך.
עשירית מהיום. ואני חושב שב-2009 אפילו הייתה לכם מזרת רווח.
נכון, זה רבעון אחד של מזרת רווח.
הכותרות בעיתונים זעקו שיש לכם מזרת רווח.
אני...
קח אותנו שנייה לשאר.
את כל הכותרות גזרתי.
ושמרת.
והם תלויים על קיר כזה עם לוח עם שעה.
באמת עכשיו?
באמת, באמת.
במשרד או ב...
במשרד.
ואת עושה את זה בציר הזמן?
לא, 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 לא. אז תליתי, זה בטח, זה היה שנה במשרד.
כן.
אבל זה ירד כנראה לאחד הארכיונים, כי זה לא במשרד, אבל אני זוכר שגזרנו ותליתי. זה עושה לי הרבה מוטיבציה.
ואתה יודע, זה ירחונים שונים, אבל אני מניח שהכותרות זעקו את אותה זעקה.
כן, בסדר. אתה צריך לדעת שמה שאתה עושה, אתה מאמין בו. כל יום לעשות הכי טוב.
כלבים נובחים והשיירה עוברת. בוא שנייה, אני אכנס דווקא ל... שנייה, דבר על בילבונג. כי אני מכיר את בילבונג כמותג לישה, מגניב לגמרי, אשתי גולשת, אנחנו נובשים את זה וזה. ספר לי שנייה איך זה קרה ספציפית. קח אותי לעסקה עצמה. איך מבין את המותג הזה תוך ישראל, שותפות, איך זה נעשה?
טוב, זה... אני אספר את זה בדיוק ככה. קודם רק ככה בשביל אינדיקציה, אין מדינה בעולם, שהיחס של בילבונג מול יתר חברות הקדישה במחירות הוא כמו ישראל. זאת אומרת, היום בילבונג עם אותו... הבעלים זה אותו קרן שמחזיקה את המתחרה הגדולה שהיה לה פעם קוויקסילבר. אבל אם נסתכל בישראל, שאני הצגתי את בילבונג 20 שנה האחרונות, עד לפני שנתיים שבילבונג וקוויק למעשה התמזגו וגם קוויק נהיה שלי, היחס של המחירות של בילבונג מול קוויק סילבר בישראל היה 97% בילבונג, 3% קוויק סילבר. לדעתי אין מדינה בעולם שזה לא 40-60-60-40. יש לנו בישראל 40 חניות של בילבונג. אין באוסטרליה 40 חניות, ואין בארצות הברית 40 חניות של בילבונג. אז קודם כל נבין. וכשאני יושב עם ההנאה של בילבונג העולמית, אנחנו מדברים שיכול להיות שאנחנו נעשה להם טריטל בקליפורניה. ושנבין מה אנחנו מצליחים לעשות. עכשיו בוא נגיד ככה. ב-2006-2007 התקשרתי לחבר שלי שהיה מנכ״ל קניון שבעת הכוכבים, קראו לו משה רוזנבלום, שזה היה קניון המוביל או בין החמש הכי מובילים בארץ, גם היום הוא קניון טוב היה מוביל. ואמרתי, יש לי שאלה, יש לך עסקים קטנים בקניון שנראים לך מוצחים שעם השכל שלנו, עם הידע שלנו, יכולים לעשות אותם עסקים גדולים? להקטיל אותם. אמרו, יש שניים. יש שתי בנות שיש להם חנות שקוראים לגליל, שיש להם עוד 3-4 חנויות בישראל. החנויות תמיד מלאות, המוצרים מדהימים, זה אופציה אחת. והוא אומר לי, יש עוד בחור אחד שיש לו חנות שנקראת בילבונג, מולו, חנות מדהימה, כל הצעירים של הרצליה רמת שרון שמה. אמרתי, אין בעיה, אתה יכול לתת לי את הטלפונים של שני אנשים, נתן לי. התקשרתי ללין, ישבתי עם שתי בנות שהקימו את ללין, הבנתי שכל החברות הגדולות כבר בישראל נפגשו איתו. ואנחנו עשינו עסק תוך שבוע. אחרי זה מסבירו לי שכולם רצו לקנות את כל העסק, ואני החליטי שבאתי עם 50%, ולמרות שהציעו להם הרבה יותר כסף, הם רצו ללכת איתי, ואמרתי, אני לא קונה לוגו, אני קונה בנות שיודעות לרקוח את המוצרים ולעשות את התשקילות וחיות בעסק ואת הריחות והכל. ודרך אגב, הבנות, שתיהן עוד שותפות שלי, אמנם באחוזים יותר קטנים, אבל בנק הפועלים קנה מהם לפני שנה 20-30% לפי שווי 100 מיליון דולר של הלין, שהגיע מהחנות הזאת ואני מפרגן להם, אבל דאגתי שהם יישארו עם אחוזים קטנים שיהיו הברומטר של החברה. בילבונג, התקשרתי לאותו בחור, ואמרתי לו שלום, נעים מאוד, משה רוזנבלום נתן לי את הטלפון, אני רוצה לפגוש לך, הוא ישר רץ, כי כבר היה לי אז איזה 50 חניות בארץ של פוקס. ואמרתי לו, כל הכבוד, בילבונג וזה, אני רוצה לבדוק לעשות שותפות, הוא אמר לי, אני לא בילבונג בכלל. הוא אמר, מה זאת אומרת, אתה לא בילבונג? הוא אומר, תקשיב, יש זוג צעיר שגר בשרון, שהם גולשים כל הזמן, שהם בעלי המותג בארץ, הם מוכרים רק באולסל, אין חניות. לי, הם מוכרים באולסל, וישרו לי לשים את הלוגו בילבונג, אז אם אתה רוצה לדבר עם בילבונג, דבר איתם. אז התקשרתי להם, ונפגשתי איתם, והדבר הראשון שמאוד מאוד אהבתי, זה כשהגעתי לאנגר הזה ליד הים שם בבית ינאי, וראיתי איזה 8 חבר'ה צעירים עובדים עם ג'ינסים וכפרפים במחסן, להוציא סחורה לאולסל, ויש מצלמות במחסן שמכוונים לים, ומידה ויש גלים, הם מרשים להם לסגור את המחסן, ללכת לגלוש, בתנאי שבלילה הם יחזרו להמשיך ללקט. אז עוד פעם, יש פה DNA, יש פה משהו אחר. ועד היום המחסן הוא ליד הים, של בילבונג, לא אוהב שכל הפרוצה, ויש את המצלמות, ובילבונג, למרות שהשותפה שלי לשעבר נפטרה בגיל צעיר מסרטן, ואנחנו קנינו את העסק למעשה מההורים שלה, למעשה שהכסף הלך לילדות הקטנות, עדיין זה ליד הזה, עדיין בכל משמרת דואגים שיהיה גולש אחד בחנות, עדיין יש את המצלמות, ועדיין שומרים על אותו DNA.
וואו, סיפור גדול. טוב, בוא ניכנס ככה טיפה יותר ל... בשנים האחרונות, שנת 2020, מרץ 2020, אנחנו מתחילים לשמוע בארצות הברית הסגירות, קורונה, איזה, והבשורה מגיעה לפה, אני חושב גם כן באזור מרץ, אני כמעט בטוח, אני נדבקתי במאי, אבל נראה לי שבאזור מרץ אפריל ככה זה...
אני אספר משהו יותר מעניין.
נו, יאללה, שוט.
לא זוכר את היום המדויק, אבל בערך 18, 19, 20 לפברואר, אני יכול לדייק לך, אבל זה כבר לא משנה. אני רוצה להגיד גם עוד דבר, באותם ימים ידעו שיש בסין קורונה, וכל החברות הבורסאיות בישראל ובעולם פרסמו לא עזבת רווח, אבל כל מה שדאגו המשקיעים, אני מדבר על פברואר 20, שזה התחיל בנובמבר, זה מה קורה מקורות הייצור בסין. אף אחד לא חושב שיהיה קורונה בשום מקום בעולם. בפברואר 20, אמצע, גם אנחנו וכולם פרסמנו, שלעונת הקיץ הקרובה, שמתחילה במרץ, אין דאגה מבחינת סחורות, כי הסחורות או אצלנו או בדרך, לחורף הבא, שמתחיל באוגוסט, ספטמבר, אנחנו לא יודעים, כולם ביחד מה קורה מקורות הייצור, אף אחד לא חשב שיש פה קורונה. כולם דרגו לסין. אני מדבר איתך על 20 לפברואר. נחתי ב-20 לפברואר בסיאטל. דרך פרנקפורט, להיפגש עם ההנהלה של סטארבקס, לנסות להעביר אותם לישראל. מדבר 20-18 לפברואר. נחתי בסיאטל, פתחתי את הסלולר, וקפצה לי הודעה, ואפשר לבדוק את זה, כי אני אומר משהו שאני זוכר, אבל אפשר לבדוק את זה. הרגע התגלה. המקרה הראשון של קורונה בארצות הברית, הרגע, ב-20 לפברואר, בסיאטל, איך שנחלתי. אז ברור שהלכתי, הסתכלתי, היום זה נראה מוזר, כל אחד שנראה לי בא מהמזרח, אני זז בטרמינל הצידה, אבל זה מצחיק, אבל זה היה קטע, כאילו.
עוד נגמרי.
הרגע התגלה, והדברים רצו מאוד מאוד מהר. למעשה, נתניהו, אם אני לא טועה 12-13 למרץ, פעם ראשונה הודיע, זה היה יום רביעי או חמישי, ביום ראשון הסגר כללי מדינת ישראל. שבועיים לפני זה, כל מה שחשבו, זה האם סין או הודו יצביקו להצליחו לייצר סחורות לישראל. היה עוד קטע שהיה פה, שהוא ענק. בפברואר, שהבינו שיש בסין משבר עצום, כסין סגורה, כל חברות האופנה בארץ ובעולם, קיבלו החלטה אסטרטגית. מהר לנסוע, לחפש מקורות ייצור אחרים. טורקיה התפוצצה מישראלים ואירופאים, זרה ומנגו וכולם שנסו מהר, כי אמרו סין נגמר. בנגלדש אפה, עודו אפה, כולם אפו, ואני קראתי אצלי לצוות למשנה, ואמרתי חבר'ה, ישיבת חירום, לא אין לנו סחורות עוד מעט, סין סגורה. ישבו ישיבה, והחבר'ה הצעירים אמרו לי, אנחנו נשארים בסין. אמרתי, בוא, תסביר לי מה קורה. אמרו לי, תקשיב טוב, כל העולם מטומטם. מטומטם למה? אמרו לי, תקשיב טוב. מה חושבים? שקורונה תישאר בסין? שלא תגיע לטורקיה? שהיא לא תגיע למרוקו, שהיא לא תגיע למצרים, שהיא לא תגיע למנגדש, שהיא לא תגיע לווייטנאם, כולם רצים לשם. סין היא סגירה ראשונה, היא תיפתח ראשונה. זה לא יעצור בגבול. אני מסביר לך, ב-20 ומשהו לפברואר, אף אחד, גם לא ראש המוסד בהחלטות בנושא הקורונה, לא האמינו שזה עובר מסין, כאילו חשבו זה בעיה סינית. ומה שקרה, אנחנו נשארנו בסין, והמפעלים נסגרו ונפתחו ראשונים.
הרתק, וככה בעצם אין לך את הסופליי. כן. מה עושים כל החנויות שנסגרו? איך בעצם ייצרתם הכנסה באותה תקופה?
יחסית מאוד מאוד קל. קודם כל לא הייתה לך ברירה.
לא, סתם מקל על הדברים.
לא, אבל נקבל החלטות, היינו צריכים לקבל החלטות בלחץ מאוד מאוד מהר. אני מרצה בקורס מפקדי אוגדות של צה"ל. אני מרצה במלווה כבר כמה שנים. ונתת להם את כל מה שהיה בקורונה גם כמשהו ללמוד. אמרתי להם, בלי לפגוע, ברור שהם עושים עבודת קודש ומחזיקים את המדינה ויש שם אנשים מאוד מוחמים. אמרתי, בכל הכבוד, יש לכם תיק. תיק חיזבאללה, תיק איראן, תיק עזה, תיק זה. ברור שיש הרבה דברים הפתעות וצריכים להתארגן, וזה פיקוד על זה, והמון החלטות קשות, אבל מוציא את התיק במקרה כזה, והכל רשום, מה צריך לעשות, ברור שצריכים להתארגן. פה שום דבר לא ידוע, הכל חדש ואין כלום, גם אם תוציא את המגפות שהיה בארצות הברית ב-1900 וקצת, זה משהו אחר. ולמעשה, 13-14 למרץ, אני זוכר מוצאי שבת, יומיים אחרי שנתניהו הודיע שביום ראשון סוגרים את הכל, שתבין, היה נתון ישיבת דירקטוריון ב-12 למרץ, שיושבים כולם, כולל דירקטורים מבוגרים, בלי מסכות, בחדר קטן וצוחקים והכל, 12 למרץ, ב-14 או 15 למרץ, שזה מוצש, כבר עושים, אני מקפיץ במוצאי שבת ישיבת דירקטוריון תרופה, וכבר כולם אומרים לי לא יושבים בחדר, יומיים. וגם יושבים רק באזור פתוח בחוץ בפטיו, ושומרים מרחק של 6 כיסאות, וכולם מדברים וזה, ואז אני צריך לקבל החלטה, שלמעשה הודיעו לנו, שהמדינה נסגרת ביום ראשון, אני מדבר לסגור 800 חנויות, בישראל אז היו 7,000, רק בישראל אז היה 8,000 עובדים, לפתוח מוקד, להוציא עובדים לחלט, לקבל החלטה מי כן משאירים במשרדים, ולקבל החלטה יום אחרי זה, להקים צוות אחד שעובד קודם כל היום שאחרי, ואנחנו לא ידענו אם זה שבוע או חודש, או חודשיים סגור, להתארגן. מקים צוות אחד שהוא למעשה לשמור את העובדים בקשר עם זומים, ממנהלי רשתות למנהלי אזורים למנהלי חנויות, שפעם בשבוע יעלו עם ה-30 עובדים, לשמור גם, כי אחר כך אנחנו יודעים שבהרבה חברות הרבה עובדים עזבו ולא חזרו, אז גם כאן צוות ששלח מהיום שישי הקרוב, מיד אחרי זה, חלות לכל העובדים הביתה, עם הצטפוזים סחרות ביום שישי, כדי לשמור על האווירה של עבודה.
קסיב, ומה קרה? מתי, באיזה שלב אתה מרגיש ככה שיוצאים מזה? אתה הרגשת את זה לפני כולם, או הרגשת את זה עם כולם, או...
קודם, פעם אמיתית שידעתי שאנחנו בחור, זה נובמבר 21. הבנו שזה גלים עולים יורדים, אבל גם קראתי מה קורה באמת בעולם בהרבה הרבה מקומות. ובהרבה מקומות בעולם התייחסו שונה לקורונה. יש גם מדינות בארצות הברית, שאתה בא משם, ש... היה ממש, נסגרו, ניו יורק הייתה סגורה, רוב המנכ״לים שאני מכיר בניו יורק עברו בכלל לפלורידה לתקופה של הזה, יש עוד מעט חברות שרק עכשיו חוזרות. וממו זה והייתה ערים בארצות הברית כמו מיאמי, שיחסית התנהגו כרגיל מבחינת היום יום והחיים ביום יום. אז זה זז הרבה דברים. אני גם מסתכל על אירופה, יש מדינות שהחמירו הרבה יותר, ויש מדינות שהחמירו הרבה פחות. קנדה לדוגמה זכתה בפרס העולמי של סגירה, זה הייתה סגורה חודשים על חודשים, גם אם היה מעט חולים. אני חושב שמה שהוביל את רוב המדינות מלהיות יותר חזק או פחות חזק, זה בעיקר התמונות הנוראיות שהגיעו מאיטליה בכלל, שבתי חולים קורסים, וזה מה שהשפיע באמת על לסגור יותר או לפתוח יותר. ואנחנו בתור ישראלים, ואני... לא רק מכבד, אני גם מצדד לזה. לא היינו מסוגלים לראות שבתי חולים מגיעים אמבולנסים ולא נותנים להם להיכנס. לא היינו מסוגלים, נפשית. וזה מה שהוביל פה יחסית להידוק יותר הסגרים ויותר הדברים. שורה תחתונה, מעניין לעשות עבודה, לראות עם מדינות שסגרו הרבה יותר חזק, נפטרו שם פחות אנשים. הערכה הגדולה שלי היא לא.
שלא. לא. כן, אני גם כן...
כי מה שקרה, סגרו עסקים, אנשים נפגשו. חוץ מסין, סגרו עסקים, אבל אישרו לאנשים להיפגש בבתים, וגם אם לא אישרו, נפגשו בבתים. אז ההדבקות נעשו. אז אני לא חושב שמדינות שסגרו הרבה יותר חזק, אני לא מדבר על בידוד מוחלט, נפטרו פחות אנשים.
מעניין.
הזדמנויות וסיכונים עסקיים נמצאים בכל מקום, ודורשים זיהוי במהירות האור וזמן תגובה אפסי. כדי שלא לאמר או לסמוך רק על האינטואיציה שלכם, D&B כאן בשבילכם, עם מידע עסקי שעוזר לדעת להחליט. בסיס הנתונים העסקי הגדול ביותר בעולם, מאפשר לכם לדעת יותר לפני קבלת החלטות עסקיות, להשיג ודאות בסביבה עסקית תחרותית ומשתנה, ולהימנע מסיכונים מיותרים. לא מקבלים החלטה בלי D&B, לדעת להחליט.
תראה, אני חושב שיש לך פולס מאוד טוב ככה לשוק הישראלי. קודם כל, כי יש לך הרבה מאוד חנויות, אתם נוגעים בריטל, יש לי אחד המשקיעים שלי, שהוא בעסקי הריטל קורא לזה The Shmata Business.
כן.
אני אוהב לקרוא לזה ככה. אז אתם בשמטה ביזנס, אתם מרגישים את הקהל, את הציבור הרחב בישראל, על כל גווניו, כן? דרך כל הברנדים. ואני תועל עצמי בתקופה כזו שהיא תקופה מאוד מתוחה בשווקים. זאת אומרת שנייה לשווקים הציבוריים. כן, שמדד הפחד עלה ב-34% אתמול, אנחנו באמצע חודש. זה
היה ברור שזה יהיה.
מה אתה מרגיש בסביבת העבודה הנוכחית? ומה אתה חושב על סביבת העבודה הנוכחית?
אני מרגיש, תראה, אני מסתכל רגע על הדברים שלנו, ואני משתדל אף פעם לא לעלות לאופוריות ולא לרדת לדיכאון.
ממוצע.
כן, אני אומר כזה דבר. ואמרתי זה גם בראיונות שהיו לפני כמה חודשים, כשדיברתי או בשוק ההון, שדיברנו על מאזנים וכל הדברים. אין שום סיבה אמיתית שלא נחזור למצב של 2019 מבחינת ריטן וגם מבחינת ריטן אונליין. היחסיות. 2019, או בוא נאמר כזה, קודם כל אנחנו עושים עבודות כל הזמן, לראות את הגידול של אונליין כל הזמן, ותמיד גם צפי 5 שנים קדימה. עשינו עבודה גדולה כבר ב-2017, כולל כל החומר הפומבי שיכול להיות, כולל ממשרד האוצר, משרד התמ"ת, הכל. פלוס, אנחנו נראיין מנכ"לים שקשורים איתנו חברים בארצות הברית או באירופה, שבארצות הברית הוא קצת מקדים אותנו, כדי לדעת פחות או יותר, ואז למעשה גרפים נורמליים, שאתה בא, יודע, אם בארצות הברית זה ככה וזה גדל ככה, אז בישראל זה הולך אחריו, וזה סיכוי שיגדל ככה, בתקופה כזאת, באחוזים כאלה, ואתה עושה טבלות רגישות לדעת כמה אתה יכול לסתות. בגדול, אם נסתכל מ-2017 עד 2020, תחילת הקורונה, בכל הגרפים צדקנו. זאת אומרת, התחלנו ב-2017, אם אני לא טועה במספר, שהאונליין מעביר 13.9% מסך כל המסחר בישראל, 13.9, והערכנו, שב-2022-2023, לא ידענו שיהיה קורונה, יגיע סביבות 21%. כשעבדנו על הגרף כל הזמן, הגענו לגרף. ואז קרה הקורונה. מה שקרה בקורונה, האונליין קפץ לשמיים. אבל הוא קפץ לשמיים בגלל שתי סיבות. פעם אחת, קודם כל, אנשים סגורים בבית ורצו לקנות, אבל נכנס עוד קבוצה של אנשים שאף פעם לא קנו באונליין. לא קנו באונליין. זאת אומרת, אלה שקנו, קנו יותר, אבל נכנסו עוד מלא אנשים שקנו קצת, שלא קנו בחיים, מבוגרים וזה וזה וזה. ברור שזה קפץ. אני ידעתי, זה קפץ ל-30%, 40%, לתקופה שסגור, הגיוני. כי סגור. היה אישור לפתוח כמה חנויות, פה. אני אקח ממוצע ברור שהכל סגור, זה גדל ל-100%. אבל זה נפתח לשבוע, נסגר לשבוע, אבל זה קפץ למספרים לא נורמליים. ואמרו לי, וככה היה סברות בכל העולם, שזה לוקח את הנקודה הזאת, שהגיע ל-30-40%, ומפה ממשיך לצמוח. ידעתי שזה לא יקרה. בסוף, החיים יותר חזקים מעצמם. ובסוף, קרה אפילו הפוך. כשנפתחו כל המסחר, האונליין נפל. למה? הוא לא נפל לגמרי, אבל הוא ירד חזק. למה? אנשים כן נהנים להסתובב. אנשים כן נהנים ללכת למסעדות. אנשים כן הולכים לנהנות לקנות. אנשים גם היו בחסך. לא מדדו בחנות כמה חודשים. עכשיו, אחרי שהעסקים פתוחים, בוא נאמר, 5-6 חודשים, 7 חודשים מלא כבר, עכשיו אנחנו חוזרים ל-2019. חוזרים מספרים ל-2019, יכול להיות בעוד 2% לאונליין, לא 21, 23, ומעכשיו חוזרים להתנהג רגיל. אין חסך של קניות, אין חסך של נוסעים לחול, האונליין ברור שהמשיך לגדול, הוא המשיך לגדול לטפס 1% כל שנה. אחרי הכל, הריטל יהיה וחזק, והאונליין יהיה חזק, ויש הרבה תחומים שהאונליין יעלה הרבה יותר, בתחומים מסוימים, ויש תחומים שהוא תמיד יישאר קטן. תמיד. יהיה לו קשה. זאת אומרת, אם נסתכל כרגע, תחום המשקפיים.
ברור.
לא ברור. יש 1,000 חברות שמפתחות סטארט-אפים כדי לשבור את הבעיה של המשקפיים. כי המשקפיים זה אחד הדברים שהכי קשה לקנות באינטרנט. חברות הכי גדולות בעולם.
אל וורי פארקר, כל מיני.
לא, בואו נראה. מכל משקפי היוקרה. אתה יכול לקנות משקפי שמש יוקרה, אם אתה מכיר את הדגם, וזה דגם שכבר שמת עליך. שונה הסיפור בנייקי. אם אתה מידה 45 או 11, ראית את הנעל, אין לך את זה. הכי פשוט לקנות ספר, אתה לא צריך לנדוד אותו. עכשיו, זה הולך ככה. טי-שרט יותר קל לקנות מסמנה. ויש מלא סטארט-אפים שמנסים לפתור את זה. עדיין החוויית קנייה וההסתובבות בקניונים היא משמעותית.
לגמרי, אני זוכר שהתחילה קורונה, בעיקר בסיליקון וואלי, כי אני פעיל שם, היו מלא כתבות של עיתונאים לגבי עבודה מהבית. כולם היללו ושיפחו את העבודה מהבית, וזה לעולם לא יחזור להיות נורמלי וכדומה. ואתה מגלה שאתה לוחד אנשים בבית, ביחד עם המשפחות שלהם, לא משנה כמה הם אוהבים את בת הזוג, ולא משנה כמה הם אוהבים את הילדים, בסופו של דבר, אחרי תקופה מסוימת, הם רוצים לחזור ולחזור ביתר סט, וזה משתקף גם בימים אלה במניות חברות התעופה, בחברות הטראבל, אני גם די משוכנע במחירות של אופנה וכדומה. בסדר, אני רוצה לדבר קדימה. אנחנו 2022, קח אותי ל-2030 ותגיד לי איפה אתה רוצה להיות עם בכלל. מבחינת הרשת, כמובן.
אני בגיל 2030, אני בפנסיה.
אתה לא, אתה גזים.
לא.
כן?
כן. אני ב-2030 צ'רמנט.
אוקיי.
במשרה חלקית.
כן. מי ממשיך דרכך?
מי שיהיה הכי טוב.
לא נפוטיזם, לא משפחתי.
אם המשפחה תהיה מישהו טוב, טוב. אם לא, לא. זה בכלל לא קשור למשפחה. מה זה פה?
אמרתי.
זה מי שהכי טוב, הוא צריך לנהל את העסק הזה.
עושה שכם. בסדר, והעסק?
העסק לדעתי, אני מכוון שבעוד מדינה שתיים, יהיה לי העתקה של ישראל עם 20 מותגים. ובעוד הרבה מדינות, פרוסים עם מעט מותגים והמותגים הכי גדולים בעולם. זאת אומרת, הרעיון לדוגמה, אנחנו כרגע עובדים על קנדה. ואנחנו מצליחים מאוד בקנדה. גם בנייקי וגם בללין. אנחנו מכירים את השוק, אנחנו כבר 5 שנים שם, אנחנו מצליחים מאוד. יש לנו מטה, יש לנו תשתיות, אנחנו מקשרים טובים עם כל הלדלורדים הגדולים, קדילק פיירוויו, קיימברידג' ואוקספורד. אנחנו כבר חיים את החיים שם, וחיים שם, לא שולחים את הישראלים ביום ראשון לחזור ביום חמישי, כי אם אתה לא חי שם, אתה לא יכול להבין את המנטליות. ויש לנו ערבוב של מעט ישראלים והרבה קנדים חכמים, כי אתה צריך להכיר את זה. אז אנחנו כרגע חתמנו 8 חוזים של מנגו, קיבלנו את מנגו הספרדית לקנדה. בדיוק הם פתחו הם בעצמם בפיפט אבניו חנות על פולורל פלורן לשנה. אנחנו חתמנו 8 סניפים של פוקסום. אנחנו בודקים את שילב להיכנס לשוק הקנדי. זאת אומרת, אם אני אצליח לקחת מדינה שמקרה פי 4 יותר גדולה מישראל בתושבים, בנפח, בגודל הרבה הרבה יותר גדולה, ולהעתיק 10 מותגים, ולעשות ישראל 2 עם הידע של המנהלה, עם הקשרים המותגים שלנו, מותגים, זה דבר אחד. דבר שני, לקחת מותגים גדולים כמו נייקי, שאנחנו היום כבר ב-22 מדינות, ולפתוח אותם בהרבה מדינות. אז זה הכיוון.
תדע, יושבים בטח הרבה חבר'ה ובי שמקשיבים לנו, ואני יודע שהרייטינג של פודקאסט הוא פחות, קצת פחות טוב מהרייטינג של פריים טיים טלוויז'ן, אבל יש לי תחושה שדווקא ברעיון הספציפית שלנו, הרבה אנשים...
ועדיין אתה פה וגם אני פה.
בדיוק, יסקיטו. וזו שאלה שלי גם שואלת את עצמי המון פעמים, אני אשאל אותך, אגב, מעניין מה אתה חושב על זה. זו שאלה של מוטיבציה. לרוץ ככה 30 שנה, זה לא קל. לא משנה כמה אתה בולדוזר, ולא משנה כמה אנרגיה, ולקום ב-6 כל הסיפור.
בוא נאמר כזה דבר, ברור שזה לא כסף, וזה יכול להיות מה סיפרת קודם לפני הרעיון, מהטלפון כשהייתי בגיל 18, שצלצל אצל ההורים שלי בבית, וטלפון נגיד, ואמרתי לאבא שלי, למה אתה לא עונה? אז אמרתי, כי זה הפקידה מהבנק, שהבטחתי שאני אפקיד כסף, זה אין לי, ואני לא יודע מה להגיד לה, והיא תצעק עליי, ואמרתי, בן אדם כמעט בגיל 60, ניצול אשוויץ, קצין בכיר בקבע, לא קלקל את צעדיו כדי להגיע למצב שיש לו דברים בסיסיים להתפרנס, אז נכון שזה כאילו, תגיד, זה כסף, זה לא כסף, כי... למדתי לכסף בשביל להמשיך לחיות, והילדים והנכדים הגענו. פשוט מאוד... ביטחון כלכלי, כמה שנשמע, זה כאילו, אתה מנסה לא להסתנבר מזה. ודבר שני, מוטיבציה להצליח, 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 ושלהצליח.
כן, ישבתי לו בזמן עם מנכ"ל של בנק גדול, אני לא אגיד את שמו, כן, לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את שמו, אבל דיברנו וזו הייתה פגישת היכרות, ואחרי חצי שעה אני שם לב שאנחנו רק מדברים על הילדות שלי, כאילו, כל מה שאלתי שאלות על הילדות, ואני כל מה נונה לו, כי אני מחבל אותו, ואז אני אומר, תגיד לי, רגע, למה אתה שואל אותי כל כך הרבה שאלות על הילדות שלי?
כי הוא רוצה לדעת מאיפה הכל בא.
כי אני רוצה להבין את המוטיבציה שלו.
תמיד זה בא משם.
כן. ואז בסוף הוא מספר לי על הילדות שלו, משפחה עם 7 ילדים, באיזה עיירה קטנה בדרום, ושנינו כזה אומרים ביחד, טוב, אז כל אחד מתקן. כולנו בעצם מתקנים סוג של חוויה שעברנו כבר ילדים. וזה נורא מעניין לראות איך חינוך הגיע לשם. שאלה אחרונה לבוקר מוקדם זה, עצת זהב. ליזמות, יזמים, או אנשים שרוצים להיות כאלו, שמקשיבים לנו עכשיו. יש לך?
כן. אני נפגש עם הרבה הרבה צעירים שבאים גם להתייעץ, אני מרצה הרבה, וגם באוניברסיטאות, תמיד בהתנדבות מבקשים, וגם בצבא. והרבה פעמים נפגשים כאלה שיש להם רעיון או משהו כזה, והם באים, או כאלה שמתקשרים ומבקשים היצע. גם עסקים מתחילים. והרבה באים אליי, וכשהתחילו את העסק, הם באים עם אבא... כיוונים שונים מכל מיני מפוקסים. אני משתגע, מישהו שיכולה להקים עסק קטן, מאוד מצליח, וכרגע התחילה רק אותו בתל אביב, או באונליין, או בחנות, זה לא משנה למשהו. והיא כבר מדברת על הסניף בניו יורק, והסניף באוסטרליה, והסניף בזה, אז אני... עכשיו, הם באים, הם שופעים רעיונות, והרבה פעמים לא מפוקסים. ושום דבר לא יקרה. אם יבוא עם רעיון אחד גדול, שהוא הרעיון הכי טוב מבין הרעיונות הקטנים, יגידו, אנחנו הולכים זה 2 שנים, ואחרי זה זזים לצדדים. אני רואה הרבה מהם שהם חכמים והכל, אבל הם באים ממש עם סל רעיונות, ודרך אגב, זה לא סל רעיונות להתייעץ. הם באמת, אני אומר להם, רגע, תגיד לי מה הכי הרבה עכשיו, שמעכשיו בעוד 2 שנים תהיה יותר טוב, תשקיע את כל הכוח והסקל שלך. אתה לפעמים בן אדם אחד עם עוד, או שותפה או 2 עובדים. מה אתה רוצה לעשות כרגע את הכל?
יש שאלה, אתה חושב שזה פער בין דורי? זאת אומרת, אני בכוונה שואל את זה, כי אני חושב שאתם מסתכלים דורות אחורה לעומת הדור החדש, מילניאלס, ג'נריישן זיר, חלק שלנו לדור אחרי 1980, לצורך העניין זה. זה מילניאלס וג'נריישן זיר, זה אחרי 1994, אני חושב. אין שונים מהדור שלך, מהדור שלי, במוטיבציות שלהם, בדרך שבה הם חושבים על הרעיון הפופשטים.
אני חושב שכל נושא הסטארט-אפים וההייטק מבלבל חלק מהם. קודם כל, כשבאים חבר'ה צעירים עם רעיונות, אני תמיד בא ואומר ואומר לי מה דעתך, קודם כל אני אומר, תקשיב טוב, עזור רגע מה דעתי, אם לא תעשה את מה שאתה מאמין, אחרי זה בגיל 50 אתה תדפוק על הראש, אז קודם כל תעשה. וגם לכל דבר תקציב זמן. תבוא ותגיד, תקשיב טוב, עם כל הכבוד, שפה יש את כל הסטארט-אפים, או הרבה סטארט-אפים יוצאים מפה, והרבה חבר'ה חכמים, מעט מאוד באחוזים מצליחים. מעט מאוד. אז תבחר את הרעיון הכי חשוב, או את הדבר הכי חשוב, תלך לשנה, לשנתיים, לטיול, אמן ותצליח, אבל אם לא, זה לא כל החיים. עכשיו, אתה יכול להיות מאוד מאוד מוכשר, להביא רעיון מאוד מאוד גדול, שנדבר אנחנו וכולם נגיד זה וואו, אבל השוק חשוב אחרת. זה לא בדיוק כל מה שאתה חושב או מה שאתה מאמין. אז אני בא ואומר, לא לוותר על החלום, לרוץ שנה, שנתיים עם זה, מצליח, מצוין, אבל אם לא.
הרם, היה כיף לשבת ביחד. תודה לך.
ועכשיו, עצת הזהב של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיתן, יועץ אסטרטגי מטעם דן אנד ברדסטריט.
בעולם העסקי, אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות, בכל רגע. החלטות על ספקים, לקוחות, אשראי, תמחור, עובדים. החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות ליכולת שלנו לצמוח בעולם התחרותי, ואולי אפילו לשרוד. ההחלטות האלו יכולות להיות הרות גורל. אשראי לקוח בעייתי למשל יכול לסבך אותנו בגבייה, בתזרים, או במהלכים משפטיים מיותרים, כואבים ויקרים. אני מציע לכם לקחת רגע זמן ולחשוב, איך היום אתם מקבלים את ההחלטות העסקיות שלכם ביום-יום? האם אתם בכלל משקיעים בהחלטות האלו זמן ואנרגיה? מגנים על עצמכם ומבססים את ההחלטות על תחושות בטן, ניסיון עבר? כל אלו יכולים לעזור, אבל אין שום תחליף למידע עסקי אמין, שעליו אפשר לבסס את ההחלטות החשובות שלכם. כל היתר זה אימור שלעיתים עובד, אבל לעיתים יכול גם להפיל אתכם, וחבל. אז בפעם הבאה כשאתם רוצים לתקשר עם ספק חדש בארץ, מחול, בפעם הבאה שאתם שוקלים לתת מסגרת אשראי אצלכם ללקוח, לאפשר תשלום דחוי, או כל החלטה רלוונטית אחרת, חשוב מאוד שתבדקו את החברה או את האישות שממולכם, שתוכלו לדעת ולקבל את ההחלטות העסקיות שנכונות ביותר עבורכם. דן אנד ברדסטריט מציעים את הבסיס נתונים הגדול ביותר, עם מידע מקיף על כל החברות הישראליות, כולל דירוג סיכונים שיעזור לכם לקבל החלטה. להגן על עצמכם, שתוכלו להתמקד בצמיחה של העסק שלכם. ולפרק זמן מוגבל, אנחנו יכולים לתת לכם אפילו התנסות, בלי תשלום ובלי התחייבות, אז חפשו דן אנד ברדסטריט, תרשמו חינם, ותתחילו לקבל החלטות יותר נכונות. הרבה הצלחה.